שיעור מדרשה בפרשת קדושים, אור לקוו ניסן, שיעורנו נשמת רבי יוסף בן אנריקה. טוב, פרשת קדושים, אנחנו זוכים השנה שהפרשיות המחוברות נפחתות, כל פרשייה בפני עצמה. אז השנה פרשת קדושים היא בפני עצמה, היא מספיק ארוכה, לא ארוכה באורך כמותי אלא באורך איכותי, מלאה מצוות, וכך אפשר באמת להתרכז בה וללמוד אותה בצורה יותר מפורטת. המדרש, כמובן אנחנו נמצאים בתחילת המדרש, אז אנחנו עסוקים בפסוק הראשון, קדושים תהיו. אני אתחיל בדבר שהרב צבי יהודה חוזר על זה המון מבחינה לשונית פילולוגית, שתהיו זה לשון ציווי, אני מצווה אתכם להיות קדושים. אבל בזה אנחנו נראה שהמדרש, בגלל הקושי הלשוני, כי אם זה רק ציווי, אז היה תעלות כתוב קדושים היו, בסדר? הנכון הוא לא לומר תהיה, אלא היה, בדיוק, היה, היה אתה, היה אתה, היה אתה לעם. לא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, יש פסוק שאומר לו, יהיה אתה מול עם, ככה מוזכר לשון, יהיה. אז לכן המדרש הוא כן, בגלל הקושי הלשוני, הוא מזה יגיע לדרוש דרשה אחרת על תהיו. ולכן אולי גם שייך לומר, חוץ מהציווי שיש בדבר, מחדש הרב צבי יהודה, שיש פה הבטחה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לעם ישראל שאתם תהיו קדושים. איך? שרו מצווה? מזל טוב. עד 120. יפה, אז קיבלת בכל אדם שזה, אם זה הפרשה שלך, אז אתה מבין מה העניין שלך בחיים. קדושים תהיו, אז אומר הרב צבי יהודה, קדושים תהיו לא רק ציווי, אלא גם הבטחה. ויכול להיות, אני אומר את זה על דעתי, אבל נראה לי שאולי זה הכוונה, שאם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, קדושים תהיו, ומונח ובנוי ומבוסס על זה, שאנחנו כאלו. אי אפשר לצוות אדם, אנחנו נראה, מי שרוצה לראות את השפת אמת, יש לך עכשיו בבית גד. כמעט כל השנים הוא מדבר על המדרש הזה, למרות שזה לא המדרש הראשון, המדרש הראשון, יש פה שני מדרשים נחמדים. הוא מדבר כמעט כל שנה שפותחים, על שתי המדרשים שנראה לי, בדרשם היום, על ישלח את דרכה מקודש. ושם הוא חוזר שבעצם יש נקודה פנימית, יסודית, שהיא בעצם חבויה ותמונה בכל אחד מישראל. לכן ההבטחה האלוקית יכולה להיות רק מצד זה שכך הוא יודע שאנחנו קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם, וכיוון שאתם אני המקור שלכם, ממני אתם באים, לכן אתם יכולים להיות קדושים. כי אם זה לא ככה, אי אפשר, כך כותב השפת אמת, אי אפשר לדרוש מאדם להיות קדוש. אנחנו מדברים על השורש הזה, אבל אולי בעצם, בוא נאמר, אנשים שהם יותר עוסקים בהשכלה, בלהבין את המושגים של עצמם, לא יכולים לחבר את הקדושה לאדם. האדם הוא חומרי, הוא בהמי, יש לו גוף. איך אפשר לדרוש ממנו להיות קדוש? איך הקדוש הוא בא בתביעה לאדם שהוא יהיה קדוש? זה לא נורמלי, לא נורמלי כוונה, זה לא יכול להיות. זה מה שמפריע בכלל לגויים, בכל העניין הזה של קדושה, הם משאירים את זה לכל מיני פינות בחיים, אבל אי אפשר להפוך אדם להיות קדוש. אלא אם כן הוא מתנזר מהכל, וגם אחרי שהוא מתנזר מהכל, ולא נשאר לו גוף, ולא נשאר לו, עד אולי אפשר לציין אותו כקדוש. אבל לבקש מעם שלם, קדושים תהיו, וכי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. מאיפה זה? כלומר, מניין לך? אתה בא לנו בטרוניה, אתה דורש מאיתנו דרישה שהיא לא נורמלית? חד ושלום. אי אפשר לומר את זה כלפי הקדוש ברוך הוא. ולכן, אם אי אפשר לומר את זה כלפי הקדוש ברוך הוא, בכל זאת אומר לנו, קדושים תהיו, סימן.
שאפשר.
שאפשר. אבל, אני בכוונה מעלה את הקושי. למה? שלא נחשוב שכל אחד ואחד אומר, טוב, הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו קדושים, אז אנחנו קדושים. זה לא ככה. פה מגיעה הקדושים תהיו.
טוב.
יש פה טף. דורש עמל. אתם, אני מצווה אתכם להיות קדושים. כלומר, ציווי, נבהר את זה, זה דבר שמגיע מבחוץ. אדם מצווה, מלך מצווה על מישהו. זה ציווי שמגיע מבחוץ על אדם לבוא ולעשות משהו שזה לא הוא. כי אם זה היה הוא, זה לא ציווי. זה החיים שלו. אז המצווה, הציווי, מציין את זה שזה עדיין דבר שבאופן פשוט הוא מחוץ עליך. צריך להשיג את הקדושה. אבל בוא מגיע מהפך. אם אני אומר למישהו ציווי, אני מצווה אותך לטפס עכשיו על הער הכי גבוה בעולם. אין לו רגליים. מה זה הדור שאני צווה אותו?
מה?
מה זה הדור שאני צווה אותו? יבוא המלך הכי חזק. אם אתה לא עולה על ההר, אני אורג אותך. תהרוג אותי, אני בלי רגליים.
כי יכול ככה נראה גם אצלנו. אפשר גם להגיד שאין לנו את
ה... אין לנו רגליים.
נכון.
בגלל זה מגיע תף ההבטחה. בגלל זה מגיע התף שמגלה. אני לא מצווה אתכם שאין לכם רגליים, אני מגלה לכם. אחרי שאני מצווה אתכם, שאתם גם תהיו קדושים. אתם מוכרחים להיות קדושים. זה ההבטחה שתהיו. וההבטחה מגלה שאנחנו כאלו. רק זה אומר שזה דורש הרבה 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 עבודה והרבה עמל. לכן קדושה בספר מסילת ישרים זה המדרגה האחרונה. כן? המדרגה האחרונה של מסילת ישרים זה קדושה. הדרישה מהאדם נגמרת בנקיות. כל אדם חייב להיות נקי. זריזות, צעירות, נקיות. מכאן והלאה זה יחידי סגולה. אבל פה הפרשה שלנו בעצם מתברר שיחידי סגולה האלו בעצם שרים. בהתחלה, כלומר, אצל עם ישראל הם יכולים להופיע כיחידי סגולה מסוימים. יחידים כאלו שהם, על מי נאמר קדוש? כמה אתם מכירים ש... לא, זו, היום אין תארים, היום התארים אין להם שום ערך. פעם, למי קראו קדוש? לא הרבה, שלושה אני חושב קיבלו את זה. שלושה. רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. השלה הקדוש זה האחרונים. ו... ארי הקדוש. אור החיים הקדוש, אז יש יותר. אור החיים הקדוש גם יש לו, וגם ארי הקדוש. אז זה מאוד מאוד מעטים שקיבלו את ה... אחד קיבל חסיד, אחד קיבל ירחת. זה דבר מיוחד, לקבל את התואר הזה, קדוש. זה אומר שבעצם כל המצוות של החיים שלו, הכל היה שייך כלפי מעלה. אני לא בא להגיד שהל הוא לא. בוא נאמר, אפשר לומר, שמשה רבנו לא היה קדוש. משה רבנו היית אומר קדוש, היית ממעט, הוא היה גם קדוש, גם זה, גם זה, אז לא ציינו אותו ככה. אבל כל פנים זה, הרשי כותב, נכון, קדושים תהיו. מה הציווי? הבו פרושין, הרעיות. גם תראו את ההתחלה של הפסוק, דיברת על זה שזה ציווי לכל עם ישראל. דבר אל כל הדת בני ישראל. לכאורה, את מי אתה צריך להיות? דבר על זקני ישראל, לא אמרת עליהם קדושים תהיו. מה זה כל הדת בני ישראל? אין אף אחד יוצא מן הכלל. כולם מצווים להיות קדושים, נתחיל את זה ככה.
ויכולים.
אבל כולם יכולים להיות קדושים.
כולם בתוך כל הממד הזה.
נכון, זה ממד שנאמר בהקל. הנה, פרשה הזו נאמרה בהקל. מפני שרוב גופי תורה תלויים בה.
כל הדת זה... אין כתוב כל
הדת
הרבה זמן
בתורה. לא, ממש לא.
בסוף?
יש כל הדת בני ישראל, אני חושב גם על פסח.
זה גם בסוף בדברים?
לא, גם על פסח, לא? שחטו אותו. שחטו אותו כל הדת בני ישראל, שם זה שחטו אותו. ומה הסיבה הקדושים תהיו? אבו פרושים מן העריות ומן העבירה. שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, מוצא קדושה. אני תוהה על זה. אם האפשרות להיות קדוש, זה על ידי זה שאדם פרוש מזנות, יש פה רק סור מרע. איפה עשה טוב? האדם עכשיו פורש מזנות, פורש מעבירה. לפי הפשט, הוא לא מקיים שום מצווה. איך הוא נהיה קדוש?
יוצא מזה שהוא מונה את עצמו.
נו.
אז הוא מתעלה על עצמו.
אז הוא מתעלה.
אז הוא מתאמץ, תהיו. לא אתה עכשיו, תהיו.
לא, אבל אחרי שהוא הצליח, הוא מזיר את עצמו מכל דבר של הראיות, מכל דבר של העבירה. הוא לא מקיים את הקדושים. אבל איזה מצווה הוא קיים? אתה לא תעשה. איזה חיוב יש? אז מה מתגלה? כשאתם מסירים את המונע, מתגלה הקדושה שלכם. שוב, הקדושה היא טבעית בעם ישראל. תסירו את המונע,
תגלו את... אתה מסיר את הלכלוך, אתה רואה את היהלום.
בדיוק, זה מה ש... זה קדושים תהיו. תזירו את זה, הקדושה כבר קיימת. הקדושה קיימת, ודאי שאחד התבטא, כי הוא אומר שכל גופי תורה תלויים בה, אנחנו רואים שפרשת קדושים לא מלא רק בעריות, היא מלא גם מצוות עשה. אבל מה היסוד של הדבר? תסירו את הדבר שמונע את הזהות האמיתית שלכם. זה הקדושים תהיו. נחבר את זה טיפה לפסח, שביל של פסח. שם נאמר בגמרא, מסכת ברכות. היה רבי מאיר אומר, אפילו עוברים בימי אימם אמרו שירה, שנאמר, פסוק, כי הסוף שלו זה השם ממקור ישראל. יש שם ברכות? מה זה לא ברכות? אין פה ברכות? לא, יש שם. כאן, כאן. יש בשס הקטן. זה ברכות, אבל זה מופיע סוטה גם. הזכרתי בגלל הקדושה הטבעית, אז תמחלו לי על הסטייה. אמן. אמן. כן. אמן. המקור של הגמרא זה סוטה למד עמוד ב', היא מדברת על שירת הים. תנו רבנן, דרש רבי יוסי הגלילי, בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירה. וכיצד אמרו שירה? עולל זה תינוק.
תינוק, כן.
לא, יש מדרגות בתינוק, תראו, יש פה כמה תינוקים. עולל מוטל על ברכי אמו. זה כבר תינוק שיושב. ותינוק יונק משדי אמו. אז עולל זה יותר גדול מתינוק, בסדר? בוא נאמר, זה עד גיל שנתיים, זה עד גיל ארבע. מה אמרתי? אמרתי עד שנתיים? כי יונקים עד גיל שנתיים.
נכון.
פעם. אז, אז אשר משה. כיוון שראו את השכינה, מי ראו? גם העולל, גם התינוק. עולל הגביע צווארו, ותינוק שמט דד מפיו, ואמרו, זה אלי ואנבר. שנאמר, מפי עוללים ויונקים, יסד את העוז, ועוז זה השירה. שהיא מספרת את עוזו של הקדוש ברוך הוא. ואיך הם יכלו להצביע, זה אלי ואנבר? אומר המערשה, שהעוללים והיונקים, וגם כל עם ישראל, זה אלו שגדלו אצל הקדוש ברוך הוא במצרים. מי גידל את כל התינוקות במצרים? הקדוש ברוך הוא, לכן הם יכלו להצביע עליו באצבע, גיד, זה זה. וזה שגידל אותו, אנחנו מכירים אותו. כביכול, מראים עליו באצבע. היה רבי מאיר אומר, מנין שאפילו עוברים שבמאי אימן אמרו שירה, שנאמר, במקהלות ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. יש פה גרסה בגמרא שהיא לא מופיעה בסוגריים, אבל נקרא אותה. והלוכה הזו, הרי פה מקודם אמרנו שהתינוק והעולל, כיוון שראו את השכינה, אמרו את השירה. אבל פה איפה העובר נמצא? בתוך הבטן של האמא. אז איך הוא רואה את השכינה? אמר בי תנחום, הקרס נעשה להם כאספקלריה מהירה וראו. הקרס נהפך להיות כמו שקופה, כמו מראה, ואז הם כן רואים.
אבל הפסוק שהוא הביא, איך זה מסתדר?
השם ממקור ישראל. כן. האלו שנמצאים אפילו במקור. מקור, בפסוקים אחרים, זה נראה מאיפה שיוצא הדם של האישה. זה הרחם. אז אפילו איפה שמשאים ברחם, דיינו עברים, גם הם אמרו שירה. עכשיו, תשימו לב שהלשון של הגמרא, זה לא כתוב רבי יוסי הגלילי, או דרש רבי יוסי הגלילי, מקום אחר, רבי יוסי הגלילי אומר, כאן הגמרא אומרת, היה רבי מאיר אומר. מה זה מבטא, המושג הזה, היה רבי מאיר אומר? לא, היה רבי מאיר, מה הכוונה? בפרקי אבות מתחילים השבת, בעזרת השם, תראו, הוא היה אומר. נכון? הרב יהודה אומר, לא יודע אם הוא המקור של הדבר הזה, אבל זה מופיע בשיחות שלו, שהוא היה אומר, הכוונה שזה העומר שלו. זה היה המאמר הרגיל שהוא היה רגיל לומר אותו. הרי, בוא נאמר, בפרקי אבות רואים שאחד אמר משהו, אמר, אומר רק את זה ושאר הדברים, הוא לא ידע. לא, משהו שזה הייתה המשנה של החיים שלו. זה היה המסר החשוב שהוא רצה להעביר. אז היה רבי מאיר אומר משהו שזה הדבר שהוא דיבר עליו תמיד. למה? בוא נבר, מה הכוונה שהוא בר אומר שירה? האם באמת שמתם, היו שמים את האוזן על הבטן של האמא ושומעים את העובר אומר שירה? לא חושב. לא עוד אותה נקודה. דברי חזל הם באים להרים אותנו להבין רעיון מסוים. אם אנחנו מדברים על עולל ויונק, זה מדרגה, גם רבי יוסי הגלילי זה דרשה עמוקה, שאומרים שגם עולל ויונק עוד אין להם דיבור, עוד אין להם שיחה, עוד אין להם מעשה, כבר מסוגלים לבוא ולהיפגש עם הגילוי שכינה הזה. העובר, הוא בא לבטא מדרגה עוד יותר פנימית, עוד יותר עמוקה. החינוך של האדם, הוא מתחיל ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם. איך שתינוק יוצא לאוויר העולם, כל מה שהוא קולט, זה עושה עליו רשמים, צריך לדעת את זה. יש כאלה שמחמירים עד כדי כך שלא להפגיש את התינוק, לא עם תמונות לא ראויות, לא עם חיות מאוד, הכל, כי כל מה שהילד קולט, זה מה שמשפיע על הנשמה שלו. אז יש שם מאוד מאוד מקפיד על זה שהילד לא קולט שום רושם שהוא מתנגד לקדושה. מקטנות. לא רק מהרגע שהוא קולט ומבין ומדבר. אז לכן מרגע שאדם פותח את העיניים, יוצא לאוויר העולם, הוא כבר מתחיל לקלוט רשמים, והוא מתחיל להתחנך. אז החינוך מתחיל מהרגע שהתינוק יוצא לאוויר העולם. אז לכן, פה זה בעצם מבטא דבר כזה שאדם קונה, החינוך, אדם בעצם קונה משהו מבחוץ אליו. מתרגל למשהו חדש. האובה מסמל משהו שהוא קודם לחינוך. משהו שהוא קודם, לפני לימוד של מעשים שאדם נפגש, או איזה רושם שעושה עליו משהו, הוא נמצא בבטן. אין עליו שום רושם העולם החיצוני. הוא יושב, נר דלוק לו על ראשו, ורואה מסוף העולם ועד סופו, זה המצא, ככה כתוב במסכת נידה. פרק המפלת, גם נחשב דף למד. שם כתוב שהתינוק יושב, אמר, מסביר למה זה נר על ראשו, ולא בתוך הלב, למה, מה הביטוי הזה שנר על ראשו, הכוונה היא, אני לא מתחיל לכל קושיות, ואישה תצטרף או לא תצטרף. הבנו שהכוונה זה להסביר את העניין. אז הוא מקשה, למה זה על ראשו ולא בתוכו? הנר שמאיר לו. אז הוא אומר, הנר זה ביטוי למדרגת נשמה. כי נר השם נשמת אדם. יש הנשמה, כשאדם יוצא לאוויר העולם, הנשמה שלו נכנס בתוכו פנימה, וכביכול יורדת מדרגה. כי זה כבר הופך להיות נשמה שמוטבעת בחומר. כשהעובר נמצא בימי אמו, אין לו שום קשר לחומר. הנשמה שלו היא מובדלת מהמצב החומרי, לכן היא על ראשו, כביכול, נמצאת מעל הראש. אז במדרגה כזאת של נשמה, הוא יכול לצפות מסוף העולם ועד סופו. זה מדרגה נשמתית שיכולה לקלוט את המבט על הכל. כזה הוא קשור באמת יותר לקדוש ברוך הוא.
קל וחומר, אם דיברנו על עוללים ויונקים, קל וחומר על העובר, שהוא עוד יותר...
עכשיו מדבר על העובר. העולל ויונק, היית אומר, למה רבי מאיר מחדש יותר מאשר רבי יוסי הגלילי? רבי יוסי הגלילי בא להגיד, תראה, זה תינוק ועולל, עוד לא מדבר בקושי, כבר אומר שירה. איזה מדרגת קדושה גדולה. בא רבי מאיר ואומר, לא הבנת. יש פה מדרגה עוד יותר גבוהה. לפני מה שיש פה רושם חיצוני, מתגלה, בקריאת ים סוף, עם ישראל נפגש, ומבינים שהקדושה הטבעית שלהם זה המדרגה הגבוהה ביותר. כשעם ישראל יוצאים מארץ מצרים, אין להם שום זכות. עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. וימרו על ים בים סוף, שיצא איתם פסל מיכה. כך אומרים מלכי השרת, יש מבט יותר גבוה מאשר מלכי השרת? הם מגדירים אותם, עלה לעובדי עבודה זרה, ועלה לעובדי עבודה זרה. מפני מה אתה מטבע אלו מפני אלו? אומרים הקדוש ברוך הוא, אלו בניי. כלומר, עם ישראל מבינים שהזכות הגדולה שעומדת להם בגילוי שכינה הגדול הזה שהם רואים, זה בזכות הקדושה הטבעית שיש בהם. לפני המעשים. לפני הבחירה, לפני מה שהם חושבים, לפני מה שהם פועלים, הדבר הגדול שיש בהם זה הקדושה הטבעית. מתוך זה הם פותחים ואומרים שירה. זה מה שאומר, היה רבי מאיר אומר. הקדושה שלנו מתחילה לפני המעשים, לפני מה שאנחנו פועלים, כל מה שנעשה, זה כלום ואין כאין וכאפס, לעומת מה שגלנו זבנו. ואני חיברתי את זה. למה היה רבי מאיר אומר? כי רבי מאיר זה אותו אחד שאומר, ישראל, בין כך ובין כך קוראים בנים. אפילו חטוא, אפילו עובדי עבודה זרה, אפילו כל מה שנאמר שם בגמרא, אמר רבי מאיר, כרבי מאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בנים. ושם מדובר על מדרגות מאוד מאוד נמוכות של עובדי עבודה זרה, וממש המדרגה הכי נמוכה של עם ישראל. רבי מאיר יש לו את המבט הפנימי, להסתכל ולהגדיר אותם בנים, למה? והקדושה הטבעית. לכן היה רבי מאיר אומר. זה היה אומר שלו. הוא מגיע בליל שביעי של פסח, כולם לומדים תיקון, על מה הוא דורש? על עוברים בימי אמם שאמרו שירה. זה היה העניין שלו, זה היה הדבר שהוא דיבר על זה כל הזמן. לכן גם הייתה לו את המסוגלות ללמוד תורה מאלישע בן אבויה, שהיה רבו. כי רבי מאיר, רימון מצא, קליפתו זרק, תוכו אכל. רבי מאיר מסוגל להסתכל על התוך, ולא להתפעל מהקליפה. חכמים אומרים לו, רבי מאיר, זה אתה. אבל ממך לומדים אחרים, וזה טעות. ולכן הקפידו עליו וקראו לו אחרים. כי הוא למד מאחר. אבל רבי מאיר מצד עצמו, יש לו את המבט הפנימי. זה היה סוגריים רגולות מרובעות, איך שתקחו לזה, בגלל הקדושה הטבעית, שיוצאים מתוך הפסח, ישר לפרשת, קדושים תהיו. עכשיו נראה את המדרש, דיברנו על עוברים, עכשיו נדבר קצת על רוחות רפאים, חשבתם שאין? יש. קדושים תהיו. הדאוד הכתיב, אז אמרנו מה הקושי של המדרש, היה צריך להיות קדושים, היו, ציווי, מה זה תהיו? אז מה הוא רוצה לומר? שתהיו הכוונה, אתם תהיו קדושים על ידי הקדושה שלכם, על ידי המעשים הטובים שלכם, על ידי מה שצפון בעם ישראל בקדושה שיש בו. הוא דורש את זה על פי הפסוק, ישלח עזרך מקודש. זה תהילים פרק כף. זה זמור שאנחנו אומרים כל יום, למצח מזמור לדוד, הנחה השם ביום צרה. אז מתוך שהוא הביא את הפסוק, אז תראו בעץ יוסף הוא מסביר מה העניין. עולה אחי, הפירוש שאתם אומרים, משום זה קשה. דהיו מבעלי. בעלי מדרש, שעל ידי קדושתם תהיה להם הוויה בעולם. ולכן, לאחי מייתי שלח את זכה מקודש. לברשינן בי, מקדושת מעשים שיש בידך, וככה מפרש באמת גם המלבים על הפירוש של הפסוק. המלבים על הפסוק אומר ככה, שלא יושיע אותך על ידי עזר ממלכי עמים, רק מן הקדושה שלך תבוא התשועה. והציון, שזה המשך הפסוק, ישלח עזרך מקודש ומציון לסעדקה, וציון זה יהיה רק סעד אל התשועה. מה זה הציון? אנשים, החיילים שיצאו מציון למלחמה, זה יהיו רק סעד. כי עיקר העזר תהיה על ידי קדושת מעשיך. אז באמת, במה תלויה התשועה של עם ישראל? בקדושה של המעשים שלו. הקדושה של המעשים, שוב, מעשים זה מעשה חיצוני. אבל הקדושה של המעשים, בסופו של דבר, באים בוא נאמר, בשלב הפשוט, או במראה הפשוט, זה רק יקנה לך קדושה. במבט יותר עמוק, הם חושפים את הקדושה.
בטיב שלהם,
מישראל
הם קדושים.
במה?
בטיב,
בטבע
שלהם.
בטבע.
ומצד שני, אנחנו אומרים שהם מפוגרים לעשות מעשה קדושה כדי להתקדש.
נכון.
או שהם בצורה טבעית.
בכוח ובפועל.
אז צריך שני?
בכוח ובפועל. צריך לדעת חלוקה תמיד. כשמדברים על מה שאתם כאלו, זה בכוח. זה בעצם הפוטנציאל שלכם. אדם שלא שייך למשהו, אתה אומר לו תעשה כזה, אז הוא צריך לקנות משהו חדש. אבל אדם שזה זה הוא כזה, הוא בעל תכונה כזה, הוא צריך לחשוף אותה רק. זה פעולה אחרת, זה כבר מעשה אחר, זה כבר דרך אחרת לחלוטין. רבי ברכיה בשם רבי סימון אמר, עכשיו תראו מעשה מפליא. אני אקרא את זה בארמית ותרגם את זה. מעשה בקרטני, קרטני כוונה שזה בעיר שלנו. באבא יוסי איש ציטור, זה השם של המקום, שהיה יושב ושונה על פתח מעיין. למה תורה? ליד פתח של מעיין. דובר על אדם שהיה כנראה חסיד. התגלה עלו יאור רוחה, התגלתה עליו רוח. תאה ושאר את המן, שהייתה שורה שם. עכשיו תראו, הפרשים פה מדברים, איך יכול להיות שיש קשר בין הרוחות, איפה הקשר אל הרוחות? אסביר את זה למה. אמר לו הרוח, אתון ידעין, כמה שנים אנה שער יחה, ועתין ונפקין ואתון, ונשכן ברמשה ותיארה, ולט אתון מתנסקין. אתם יודעים כמה שנים אני נמצא פה על המעיין, ואתם, ואנשים שלכם עוברים פה בבוקר, בצהריים, ולא קורה לכם כלום, ואתם לא נזוקים? והוא היה רוח רעה. וחדון תהון ידין, ועכשיו תהיו יודעים, דה הרוח ביש, בא עם איש רעך והוא מזיק בריאתה. ועכשיו תדעו, שרוצה לבוא במקומי רוח רעה, והיא תזיק את הבריאות.
גם הוא רוח רעה, לא?
הוא לא רוח רעה שלא מזיק. הוא אומר, אבל אם אתם רוצים לדעת, עכשיו תבוא רוח רעה שתזיק אתכם. אז אמר לו אותו חסיד, אמר לי, מה נעביד, מה נעשה? אז מה אנחנו יכולים לעשות? אמר לי, הרוח, אזיל, ואזיל בבני מטה, לך ותעיד בבני העיר. ואמור להם, מאן דאית למכוש, מאן דאית לפס, מאן דאית למגופי, יפקון אחא למחר. אם עצמך דיומא, ויום נסקנן על פי מאיה. כלומר, תבוא לעיר ותדבר אתם על זה, וכל אחד שיש לו מכוש, וכלי חפירה וכלי עת, שיבוא עם זה עכשיו, יבוא מחר בצמיחת הבוקר, כמובן, אם הוא בוקר, פה ליד המעיין. כמובן שזה יהיה כלי, כמו כלי מלחמה. וכד אינון חמיה נרבוב ידי מאיה, כאשר הם רואים את המים מתערבבים, יאון מקשין בפרזלה. יהיו מקשים בעצים ובברזלים שיש להם, ואמרים, דידן נצח, ויאמרו בכל, שלנו ינצח. ולא יפקון מנחה, ולא יצאו מפה, עד זמן די חמון, עד זמן שיראו, חרדה דדמה על הפי מים. שיראו כמו טיפה של דם על המים. דובר פה על רוחות, איך יש דם, אין להם גופות. מסווים מאש ואוויר. אז לכן אמרנו שזה רק כמו דם, כי זה סימן, שיוצליח לנצח את הרוח השנייה. אין שום בעיה. אזל, ועשי בבני קרתא, הלך ועיד בבני עירו, ואמר לאון, מן דבי למכוש, מן דבי לפס, מן דבי למגרופי, נפקין למחר לתמן, סליחה, אם עצמכי די יום, עצמכי אמרנו צמיחה את היום?
בבוקר.
כן, יפה, אור הבוקר. סליחה? ויום מסתכלן כלפי המים, ותראו, מביטים כלפי המים. כיוון דחמון ערבוביה במים, כאשר תראו ערבוב במים, זה כנראה ביטוי למאבק. ביניהם הבון מקשים בפר זה לה ואמרו דידה נצח דידה נצח תהיו מקישים ותשמעו כל שלנו נצח שלנו נצח וזה סימן שהוא יחשוב הרוח שני יחשוב שהנה הביאו אותו הביא בני אדם כדי לעזור לו הוא יפחד ואז אני יכול להרוג אותו
הרוח הרעה כאילו
הרוח הרעה הטובה תהרוג את הרוח הזאת שרוצה להזיק באמת ולא אלון מן תמן עד זמן דחמון כמין חרדה דדמה על הפי מיה ולא זזו משם שראו כמין טיפת דם על המים. מה המסר? והרי דברים קל וחומר. או מה עם הרוחות שלא נבראו לשום סיוע? כוונה, הם לא צריכים סיוע, כי כל אחד מסתדר בעצמו. צריכים סיוע בכל זאת. אנו, כוונה בני אדם שנבראנו, תודה רבה, לסיוע על אחת כמה וכמה, הווי ישלח עזרך מקודש. מה אומר פה המדרש? קודם כל מביא למקרה, נכון? אז אמרנו שצריך, לפני, בוא נדבר אולי על המדרש ואחרי נדבר על הסיפור.
לא שגרתי.
לא שגרתי. לא, אני אומר שתראו שיש כמה פעמים בגמרא שיש רוחות. גילוי של רוחות. בדרך כלל חסידים, יש גמרות מפורסמות על אותו חסיד שלן בבית הקברות, ושמע רוח שגילתה לו כל מיני דברים. גם שם צריך לדון מה הוא עושה בבית הקברות בראש השנה.
בלילה.
בלילה זה הזמן שעד מתגלים. אז דווקא בבית הקברות. בראש שנה, זה מה שצריך לעשות, בראש שנה הלך לשם. סימן, זה היה פה מצב של עליות נשמה גבוהות שהם באו והתחברו למקומות כאלו שהרוחות. כאן המפרשים הסבירו שבאמת הרוחות הן נדבקות, הן מחפשות קדושה, והנפש של האדם זה המדרגה הכי קדושה שיש, לכן הם נדבקים דווקא לאדם. אבל מה העניין של שהמדרש בא ללמד אותנו? אז אומר פה העץ יוסף, הוא בא לתרץ. עכשיו אמרנו שהרוחות הם לא נבראו לסיוע זה מזה, כמובן שהם לא צריכים סיוע זה מזה. אמר זו, הוא אומר שלא צריכים סיוע מבני אדם. אז פה משהו בעלי תוסף, לא רק שבני אדם לא צריכים הרוחות סיוע, אלא אפילו זה מזה, כל רוח יש לה את הכוח מצד עצמו. בוא נאמר, כל בריאה שהיא נבראת, היא נבראת עם כל הכלים שלה כדי לנהל את חייה. בני אדם, באופן יסודי, הם נבראו בצורה כזאת שהם צריכים עזרה זה מזה. כן, יש לכם יומה חזק וכל זה. אתם רואים שהיא צריך עזרה. ואדם, לולא עזרה של חברו, לא יכול להסתדר. אז אם הם ארוחות שלא צריכים סיוע באופן עקרוני, בסוף כן יצטרכו לסיוע, ראינו מקרים כאלו שכן צריכים סיוע, כמו המקרה הזה. אז כל שכן אדם, שהוא נברא בצורה כזאת שהוא צריך סיוע, וצריך לבאר למה, לכן הכתוב אומר, ישלח עזרך מקודש. כי לפני זה אמרת, למנצח מזמור לדוד, ינחה השם ביום הצרה, יסגבך השם אל יעקב. אז מי עוזר לך? הקדוש ברוך הוא. אז למה אתה צריך לשלוח לי עזר? אתה עוזר לי. לא, כי אתה בן אדם. בן אדם צריכים עזר, מעבר למה שקדוש ברוך הוא עוזר, לעזר מלמטה. זה מה שמסביר את יוסף. פירוש, שאין דרכם מסוע זה מזה. מכל מקום צריכים סיוע מבני אדם, כמעשה זה, שעל ידי שיראו את עצמם כמסייעים לאחד מהם, ניצח. אנו בני אדם שדרכנו בסיוע זה לזה, על אחת כמה וכמה, ובא לתרץ. דקשה. מאחר שאמר יסגבך השם אלו יעקב, מה צריך לומר עוד? ישלח עזרך מקודש. שמשהו שישלח לו מירושלים אנשים שיהיו בעזריו. לכן מתרץ, מאחר שדרכו של אדם בעזר אנשים, אף על פי שהשם בעזרו, מכל מקום צריך לשלוח לו עזר על ידי אנשים שחזקו לבבו ולהפחיד אויביו. זה מגלה. שאפילו שאדם יגיד, אני בוטח בהשם, והשם יעזור לי. הטבע של האדם הוא לא כזה. הטבע של האדם הוא להשתמש בעזרים נוספים שחזקו ויאמצו את לבבו. פה נכנס שפת אמת, אמרת שהוא מלא, אז נראה קצת סימן, כבר לא היה מה לסמן, כי זה פשוט כל דף שאתה פותח זה סימן. המזמור עצמו נאמר, אחד הפירושים, ככה רשי כותב, זה מזמור שדוד המלך התפלל על יואב שיצליח בצבא, במלחמות. זה היה בשלב שיואב אמר לו, עדיף שתישאר בבית, כי אם אתה טיפול, זה היה מצב שהוא הציל אותו במלחמה. זה היה בדיוק אחרי המקרה הזה, שאותו ענק זרק את דוד המלך לשמיים, שם את הכידון, והוא כמעט נפל עליו. באמת, ואז בא אבישי בן צרויה, ובשם הפורש ששיר דוד המלך בשמיים, נלחם אותו אחד, ואז הציל את דוד המלך, אז אמר לו, יואב, אתה יותר לא יוצא לצבא, כי התבוסה שפוגעים במלך יכולה לפגוע גם אם אנחנו נוכל לנצח אותם, זה בעצם הפסד גדול. תשאר בבית, תתפלל עלינו. ואז כתוב באמת שיואב לא היה מנצח, אלא בזכות התפילה של דוד המלך. זה התפילה שלו.
יש אומרים שמתפללים ואלו שמתפללים ואלו יוצאים לקרב.
למדנו את זה שחלק, נכון? זה משהו ש... אבל פה ככה ראשי מביא את זה. אז פה באמת הוא מביא ככה. העניין שנשמות בני ישראל, קיבלנו להסביר, הרי אמרנו, המדרש בעצם קובע את זה אקסיומה, שאנחנו, שנברנו כדי לסייע זה לזה, על אחת כמה וכמה צריכים עזרה מהקדוש ברוך הוא. שאלה, למה נברנו ככה? למה לא נברנו כמו הרוחות? סימן שיש איזה עניין שאנחנו צריכים את העזר זה מזה, ולא להיות כל אחד בפני עצמו. פה ההגדרה של האדם, בגלל זה נקראת בראשונים, האדם הוא אדם מדיני, גם בפילוסופים. האדם הוא לא יצור חברתי, הוא לא יכול להיות לבד, כמו גם חיה יש לה את הסובב שלה, אבל יכולה להיות לבד. האדם הוא אדם חברתי, הוא לא יכול להיות בלי חברה. לכן, ההשפעה היום, תשימו לב שההשפעה היום של התרבות של המחשבים, הכפר הקטן, הגלובלי, היא פוגעת בדבר היסודי של האדם. אדם יכול להיות יום, לא יודע, שבוע, בתוך חדר, מחשב, הוא כביכול קשור לכל העולם, אבל בעצם הוא לא קשור לאף אחד. ואז יוצא שפוגעים בתכונה הטבעית שהאדם נוצר איתה. ולכן, לא,
כביכול חברתי.
אבל זה כביכול, זה וירטואלי. זה לא אמיתי. ולא פלא שנראה לי שהדור הבא יתקן, כלומר, הדור שלנו, הבעיות הפסיכולוגיות שלו יהיו בדבר כזה שהוא יהיה משוגע קצת. הוא יאבד. נכון. בדרך כלל, הם לא מוצלחים במחשב, הם גם קוקויים. זה הולך, נראה לי, קצת ב...
נכון. חכמים, גאונים.
אבל הם פוגעים בצד. אני חושב שזה יהיה נזק... וזה יכול להיות נזק מאוד מאוד בלתי הפיך. לכן תיזהרו, גם אם אתם נותנים, אם החלטתם שאתם נותנים לילדים שלכם לשחק במחשב, תשלחו אותו גם לשחק למטה עם החברים האחרים. לא לפגוע. ולפני הילדים, תדאגו גם לעצמכם. לכל אנשי הייטק למיניהם, להיפגש עם החברה מעבר לבית הכנסת. להיות חברתי, זה דבר שהוא תכונה. עכשיו, מה הסיבה לדבר? אתה אומר גם בהייטק יש כבר חברה כבר, זה יותר ככה. העניין, שנשמות בני ישראל נשלחו בעולם הזה כדי לתקן את הבריאה. ולכן, הרוחות, יש להם את משימה פרטית שלהם. עם ישראל, שהתפקיד שלהם לתקן את כל הבריאה, הם צריכים להיות קשורים לכל. לכן הם לא יכולים להיות תלויים רק בעצמם. וזה גם מסביר את הערבות של ישראל זה לזה. ואדם שחוטא, זה משפיע גם עליי. אני גם נזוק מזה. אני חסר כאשר הוא עובר עבירה. לכן זה כואב לי. לכן גם אולי מתוך זה מגיעה מצוות התוכחה. כי אחרת מה אכפת לך מה הוא עושה? מה אתה נכנס לתחום שלו? התחום שלו זה גם התחום שלי. לכן אני דואג לו. כל גדול זה נשמה. הוא עוד יותר, יש לו אחריות על כל הדור, ומה שיש נפילה בדור, זה הוא אשם בזה, נכון? ואצלו היא אשמה ישירה, אצלך זה לא אותו אשמה, גם לך יש אשמה. ויש יש מקום אחר שיש רצח, גם בך יש טיפה אשמה. אתה מקבל מהחיסרון הזה. אצל הכהן הגדול הוא אשם שזה קרה. זה הבדל.
עצם זה שהוא ראה את הרצח, זה אומר שהוא נפגש עם משהו שהוא...
מי ראה?
אותו בן אדם?
לא, לא ראה כלום.
לא, אני אומר, סתם עכשיו נגיד, אדם ראה רצח, סבבה?
אז זה עוד משהו, נכון, שהוא צריך לזהר מהם, נכון, אבל זה דבר על משהו שהוא נפגש, אני דבר על אדם שלא קשור, לא ראה, לא יודע, שום דבר לא יודע, יש שם חיסרון, אתה חסר מזה.
פה רצח,
לא, אנחנו צריך
שואלו. לא רציתי להציב אותך, רציתי לשלוח לך יוסף איזה, להתקיע אותך מה שקרה בקבר
יוסף.
אבל אמרתי, עזוב, מבשר לך בשורות טובות, עדיף משהו.
זהו, לא כדאי לאדם להיות המבשר רע. אז כדי לתקן את הבריאה, מדרש אחרי על הפסוק, כששנה בין החוכים, שלולי בני ישראל לא היה עולם מתקיים, ולכן השתלחו בני ישראל להיות קיום לכל הפרדס בעבור שושנה. ועל ידי שבני ישראל הם השלוחים של המלך קדוש ברוך הוא, לכן שולח להם עזר מקודש. דהנה המזמור יענך השם, שהיה דוד המלך עליו השלום מתפלל על יואב, ששלחו למלחמה, כמו שכתוב, ואתה תהיה מאיר לעזור. אז אם כן, אז מי שולח אותנו? כמו ש... דוד שלח את יואב למלחמה והתפלל עליו, אז הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעולם הזה ומתפלל עלינו. זה העזר מקודש. לכן העזר שלנו מגיע מלמעלה, כי אנחנו שלוחיו. כמו שהיה בסדר העולם, ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש, היכל קודש קודשים, פנימה. והלכו להילחם עם האומות בחוץ לארץ. כן יש מדרגות בנפש האדם, גם כאן שיש שברים פנימיים, מוח, לב וכולי. ויש שברים שהנשמה תלויה בהם, ויש שברים שפחותים, וכן למעשה גשמי. שהכל מלחמת השם, מי שעוסק לשם שמיים, ונקרא עץ צרה, ואז צריכים סיוע. ועל זה נאמר, ישלח עזרך מקודש, תהית, לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש שרוי בתוך מאב. כדכתיב, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. פירוש, שיש נקודה קדושה מכוח ניצוץ אלוקות, שיש בכל נפש ישראל. ואותה נקודה, תשם לב אילן, אותה נקודה לא תוכל להשתנות. זה הדבר שלא משתנה, זה ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, וישראל בכך ובכך קוראים בנים. מדובר על נקודה פנימית מאוד שורשית. זה הדבר, עכשיו מי שרוצה בבית, או זה, יש פה המון 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 על העניין הזה של ה... ברשותכם ננסה להספיק את המדרש, אני קורסק באותו פסוק. דבר אחר, היה עוד משהו שרציתי להגיד לכם, מעניין של ארוחות. זה תקראו ביחד, בואו נקרא, זה כתוב גם בליקוטים, גם בעץ יוסף, אני אקרא את זה ונסביר. מעניין זה של ארוחות. לפני כן כתוב, כתב יפה תואר, לא ירחק היות זה כפשוטו. היה אפשר לומר את המדרש, שזה בא ללמד אותנו את עניין, משל. אומר לו, יכול להיות שזה אולי באמת היה דבר כזה. אחר שמצינו, היות חכמים מספרים עם השדים והרוחות ומשתמשים בהם. אז יכול להיות שזה כן קרה. עכשיו, מה העניין הפנימי של הדבר הזה? כותב, אפשר לראות גם בעץ יוסף, גם בזה, הוא חוזר על זה באמת. ולפי דעת הפלטונים, כן, זה על פי חוכמת הפלטון. ברוחות אווירות, שהן נגד רוחות הקדושות, הפרוחות ומדבקים בעולם, ומדרך הקדושה לדבק יותר בנפש האדם, שהיא קדושה בעצמה, והם נבראו לסיוע, לעורר את בני האדם לטוב. זה המטרה של הרוחות האלו. לא, זה רוחות שהן לא מוגדרות כרעות. הן רוחות שהן שם, אחרי זה נראה את הרוחות הרעות. הן רוחות שבעצם אין להם שום, אין להם גוף, אין להם שום קשר לעולם הזה. אז זה התפקיד שלהם. פה הוא אומר, לכוון את האדם לטוב. הן נצמדות לקדושה. מי שם לב לזה? מי שיש לו משהו, חוש יותר רוחני. או שהוא יותר מדי פשוט, או שהוא גבוה. הבהמה והחיה, שהיא יותר מדי קרובה אל הפשיטות, כמו כלבים, בהמות, הם שמים אליו לרוחות. לכן הם יכולים לראות אותם. נכון.
זה איך שכתב נובח.
לא, הדי כתוב מלאך המוות בעיר. אבל גם האתון שהיא ראתה את המלאך ובלעם לא ראה אותה. כיוון שהיא יותר פשוטה, שהיא יותר קרובה לצד החומרי הפשוט, לא לצד המורכב, היא יכולה לראות את הרוחות. או שהאדם מתעלה למדרגה יותר גבוהה והוא נהיה יותר פשוט, כאן שוב יותר יותר מופשט מהחומר, אז יכול לראות את הרוחות.
רגע, מה יותר נשמע כאילו ש...
שנייה, הוא להפך. היא לא נדבקת, הכוונה, זה לא דיבוק. לא היה כבר פה לדיבוק. זה רוחות שכביכול מהירות לאדם, זה לא, הביטוי של הדבר הוא כאילו מדברות איתו.
מה, זה כיבור...
אבל זה השגות.
כיבור של צדיק כאילו שהוא מדבר ב...
לא, 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 לא כתוב, אחרי רצת איך לכל שאר הגלגולים של הארי. זה לא שאר הגלגולים, לא כלום. מדובר פה רוחות, השגות. השגות שאדם משיג, והרוחות יש לך, זה כמו רוח, אם היה פעם, בוא נאמר, יש רוח שקר, יש רוח נבואה, רוח. אז זה רוחות, כמובן שזה מציאות שהיא לא גופית, היא רוחנית. אז זה מציאות כזאת שהיא נבראת, יש לה תפקיד, יש לה עוד תפקיד להרע, עוד תפקיד להטיב. אז הרוחות הטובות, התפקיד שלהם זה בעצם לדבק לנשמות הקדושות. יכול להיות שכל אחד נדבקים רוחות, רק אתה לא שומע אותם, אתה לא מצליח, אני גם לא מצליח לשמוע אותם. אבל ודאי, יש רוחות שנדבקות לכל נפש קדושה, כדי להוליך אותה לטוב. יכול להיות שגם, לפעמים אדם לא צריך לשמוע, אבל לפעמים הוא מחליט, הוא מרגיש איזשהו מקום, שולח אותו למשהו כזה, הוא לא יודע למה. ואז מבין שזה דבר טוב. זה יכול להיות שזה רוח שמסייע בידו. כן, אז הדיבור הוא רק ביטוי, כן, ככל שיש קשר ביניהם. ולהפך, יש רוחות אווירים, זה הבדל כנראה בין אווירות, ככה הייתי בידי שיש הבדל בין רוחות אווירות לרוחות אווירים. לא נבראו לסיוע בני אדם, כי הם נגד הדעות של הנפש וצורה לטובים. ואף שלא נבראו לסיוע, הכל זאת הם צריכים סיוע בני אדם, ופעמים בני אדם צריכים להם לבלי התנזקו. מכל שכן אדם צריך סיוע מלמעלה, וזהו ישלח עזרך מקודש, הפך מרוחות הבלתי קדושות. כלומר, אנחנו מתפללים שהקדוש ישלח לנו איזה רוחות? רוחות של קודש, לא רוחות שבאות לפגוע בנו, להסיט אותנו. אז זה העניין של הרוחות הללו. דבר אחר, ישלח עזרך מקודש, הוא גם בא לענות על השאלה הזאת, מה דווקא, למה הוא רוצה להגיד את ה... למה צריך עזרה, כאשר הקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו שהוא יעזור לנו. אמר רבי לוי, כל טובות וברכות ונחמות שהקדוש ברוך הוא עתיד ייתן ישראל, אינן אלא מציון. פה עכשיו המדרש הזה בא לבאר, מה זה העניין של ציון. הפשט של ציון, זה ירושלים, ציון זה הייתה עיר דוד. עיר דוד, זה הכוונה של ציון. יש פעם שציון, הרב קוק מבאר, שירושלים זה המדרגה, התוכן של הקודש, וציון זה המדרגה הלאומית. זה הצד של המלכות, לכן זה מבטא את העיר של דוד המלך. כי דבר השם,
כי
מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. ירושלים זה הצד של הקודש, ודבר השם יוצא מציון. פה הנקודה של ציון מתבררת במדרש כמקום שממנה מגיעים כל הדברים הטובים לישראל. והמדרש יפרט, אנחנו נראה את זה בפירושים. בפסוק עצמו יש מפרשים, או מציון הכוונה שמעיר ציון יצא העזר, או שרצו להגיד שמציון, אני רק אבדוק שהוא לא טועה, אמרנו שזה תהילים כף. אז הפשט באמת מסבירים שזה כפל. ישלח את זכה מקודש, ומציון יצדקה. קודש זה בית המקדש, וציון זה גם המקום של בית המקדש. אז הפשט, זה כוונה שזה אותו דבר, רק כפל לשון. אבל באופן, עובדה שיש חילוק, מה הכוונה בזה? אז אמרנו קודם שהמלבי מחלק שהקודש זה הקדושה, וציון, הכוונה שאפילו זה רק יהיה סד, הגיבורים שיצאו מציון לעזור, הם רק יהיו סד לתשועה שתגיע בזכות קדושת המעשים. אז העזר זה מהקודש, הסד זה מציון, והמדרש שלנו מפרש, תראו גם פה הרד"ק אומר מציון, כי בציון היה ארון הקודש, ומקודש זה מקום הקדוש. אז הם מפרשים את זה הפשטנים יותר על אותו מקום. פה יסביר שציון, אני רואה לי שהשפת אמת יסביר שציון זה נקודה, גם נקודה פנימית שגנוזה. בואו נראה משהו, אחד שמדבר דווקא על, על ציון. כן, פה, טוב, לכן אמרתי רוצה להיות המדרש, כי המדרש בעצם מגדיר מה זה. אומר המדרש, אמר בלוי, כל טובות וברכות ונחמות שהקדוש ברוך הוא עתיד ליתן לישראל אינן אלא מציון. ישועה מציון, שנאמר מי ייתן מציון ישועת ישראל. עוז מציון, שנאמר מטה עוזך ישלח השם מציון. ברכה מציון, שנאמר יברכה השם מציון. שופר מציון, יש גרסה שאומרת תקיעת השופר, שנאמר תיקו שופר בציון. טל וברכה וחיים בציון, שנאמר כטל חרמון יורד על הרי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה. תורה מציון, שנאמר כי מציון תצא תורה. אז מה הפירוש של ציון ולמה דווקא משם יוצא הכל? אומר העץ יוסף ככה, גם כן בא לתרץ קושי הנעל, ושבתא אחרי שהוא אמר יסגבך השם ליעקב ישלח עזרך מקודש לעמלי, בא לתרץ להשמין שהעזר יבואו מציון ולא ממקום אחר, כדרך כל הטובות שהן נתונות ישראל משם. ואתה מפני ששפע השגחה אלוקית דבק בה מזולתה, כמו ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה תמיד, מפני שהיא מכוונת כנגד בית המקדש של מעלה. ואז עושה שמציון זה באמת הנקודה הפנימית שדרכה מופיע כל הברכה. ואז אולי חוזרים קצת לבית המקדש, רק זה לא מצד בית המקדש, זה מצד אולי ציון, זה כמו ציון מקום. כן? יש פה מקום מצוין, מסוים, שדרכו מגיע כל הברכה. אכן נשלח את זכה מקודש ומציון יסעדקה. עכשיו פה הסעד זה לא משהו נמוך, אלא כל הסעד וכל העזרה וכל הברכה וכל מה טוב שיכול להגיע אליך, הכל יגיע מהנקודה הזאת של, של ציון. ונסביר, ובעצם הוא מסביר שאחד הפירושים פה תראו בליקוטים, הוא רוצה לומר גם כי שם השכינה שרויה ומקור השפע נמשכת ממנה על פני כל הארץ, כמו שכתוב עיני השם לוקח דורש אותה, וחשב הישועה ניסית. עכשיו הוא מסביר כמעט את כל הדברים שהכל פעם מדובר על ברכות שהן על טבעיות. אז חשב הישועה ניסית מכל צרה שלא תבוא, באה ממנה עוז למעלה מהטבע האנושיות, והברכה האלוקית בהצלחה למעלה מהטבע, והשופר שהוא כינוי לתורות של מעלה בא לעורר ליבות בן אדם לטובה, וזהו רוח הקדושה, וזה מכונה התערותא דאלאלא. ותא להשפיע על הארץ דגנה וברכה לארץ וחיים לנפשות, והתורה האלוקית לגלות לנפש מתעלומיה. כלומר כתוב ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. אז לפי המדרש יוצא שציון זה ארץ ישראל. בסדר? זה בעצם העזרה שמגיע אלינו דווקא מתוך המקום המיוחד הזה שהשכינה שורה בו. אז זה החלק הראשון של המדרש, שבא להסביר למה זה לא שמעבר, כלומר, מי נותן את העזרה? אנחנו אמרנו שהקדוש ברוך הוא זה שמסגב אותך. מה הצינור שדרכו מגיעה ברכה? זה דרך ארץ ישראל. ארץ ישראל היא המקום שדרכו מפיע ברכה לכל אחד אחד מעם ישראל, או יותר מבחינה ודאי הכללית, לא מבחינה פרטית. יש לך עזרה מקודש, מדובר פה על ההשגחה ביחס לכל כלל ישראל, וזה מגיע דווקא דרך הצינור המיוחד הזה של ארץ ישראל. עכשיו פה, למרות שזה משוך למדרש, זה כמו עניין אחר. עזרה וסיוע מציון, סליחה שנאמר, ישלח עזרך מקודש, עכשיו זה קשור לפרשה שלנו, מקידוש מעשים שיש בידך. עכשיו יש פה דבר שצריך להסביר. זה אולי חוזר שוב לשאלה שאלה שלנו קודם, אם אנחנו קדושים, אז מה צריך מעשים? ופה בעצם אנחנו צריכים לדעת שהתכונה והחומר שממנו נוצרנו זה חומר הגדול ביותר שיש. רק כיוון שירדנו לעולם, התכסנו בכיסוי כזה שמסתיר את זה. וכדי שנזכה בדבר לא כמתנה, לא כדבר שיש בו בושה, כי כל דבר שניתן במתנה הוא מבייש את האדם, לא כנעמד חיצופה, אלא כדבר שבא על ידי פעולה שלנו, ניתנו לנו המצוות, התורה והמצוות, כדי לגלות את מה שקיים בנו. אבל הכל מגיע מאותו שורש. השורש שממנו אנחנו נחצבנו, והשורש שממנו מגיעים התורה והמצוות זה אותו שורש, שורש אחד. זה הביאור הפנימי שהזוהר אומר, שישראל והורה איתה אחד. מדובר מצד השורש, מצד המקור. ולכן כשאנחנו באים ועושים את המעשים, כביכול אנחנו קונים את הקדושה על ידי פעולות שאנחנו פועלים, על ידי מה שאנחנו מקדשים את עצמנו. מדבר שאנחנו מקדשים את עצמנו בעולם הזה, מקדשים אותנו לעולם הבא. כך אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לפרשה, תקדשו את עצמכם בעולם הזה, אני מקדש אתכם לעולם הבא. על ידי מה שאתם חושפים את היותכם שייכים לקדושה הזאת, אז אתם מבטאים את זה שהקדושה היא באמת שלכם. אבל אם הקדושה היא לא שלכם, כלומר אדם שיתנגד לקדושה כל ימיו, אז תישאר לו רק הקדושה באופן גרעיני, אבל זה לא משהו שיכול לבוא עם כל מה שהוא בא ועשה כדבר שמגיע לו באמת, אלא קיבלת את זה כמתנה, אז זה חוזר לנותן. זה לא דבר ששייך אליך, זה לא דבר שהשגת. אז קדושים תהיו, תקבלו את כל העזרה ואת כל הסיוע על ידי קדושת המעשים שלכם, ותוך קדושת המעשים הקדושה שלכם תהיה שייכת אליכם באמת, אז תגיע ברכה. זה מה שהוא אומר, עזרה וסיוע מציון, שנאמר ישלח עזרך מקודש. איך העזר מקודש הזה יגיע? איך הקדוש ברוך הוא שהוא קדוש יעזור לך? על ידי מה? על ידי קדושת זה מציון יסדק, על ידי זה שאתה תהיה מצוין במעשים שלך, מקידוש מעשים שיש בידך, ומציון יסעדקה, מציון מעשים שיש בידך. ככה הוא מסביר, קורא את זה יותר נכון, ישלח אתך מקודש, זה מקידוש מעשים שיש בידך, ומציון יסעדקה, מציון מעשים שיש בידך. כלומר, כל הפסוק הזה מבטא את מה? את מה שעם ישראל פועל, את קדושת המעשים, ואת המעשים המצוינים שלו, ציון, ציון. בסדר, זה אותו, זה אותו, זה הכוון להציב לך ציונים, זה השורש של, של המילה הזאת. ציונים זה סימן, זה ביטוי לזה שאתם שייכים לדבר. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור להם לישראל, בניי, כשם שאני פרוש, כך אתם תהיו פרושים. כשם שאני קדוש, כך תהיו קדושים. הדאוד הכתיב, קדושים תהיו. וזה הסברנו גם בהתחלה, ונסיים בזה. אז מה אם אתה קדוש? אתה קדוש. אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים להיות קדושים. איך אתה יכול לבוא אלינו בתביעה שנהיה קדושים? אז המדרש בו מבטא ומבאר יותר את, ה, את, ה, את, ה, את הציווי קדושים תהיו. אמר להם, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לישראל. איך הוא מתחיל? בניי. הבנתם עכשיו למה אתם קדושים? אם היית אומר לך אמור להם לישראל, אתם תהיו בניי. הבן הוכר עד האבו. כל מה שיש באבא מופיע בבן. אז כיוון שאתם בניי, אז אם אני פרוש, גם אתם תהיו פרושים. אם אני קדוש, גם אתם תהיו קדושים. פה תראו בפירוש בסוף, הוא אומר שאני פרוש, אז הוא מסביר שזהו שם קדוש פרוש ונבדל מכל במעלה. הוא פירש שהוא פרוש מכל ענייני החומריות, כי הוא פשוט בתכלית הפשיטות. פה זה הפשיטות, זה, תרגלו למושג, זה מושג של הפילוסוף. כן, מושג פילוסופי, שפשיטות זה דבר שהוא לא מורכב. זך, נבדל, נשמתי. זה הכוון הפשוט. מבלי חומר מאומה. כן, עכשיו הוא קצת מסייג, כן, בהבדל כמה הבדלות. כי בכל זאת אנחנו עם חומר, צריך אדם לפרוש מן החומריות, ועל ידי זה יקדש בקדושה הנפשית. כמאמרם, תבוא הנפש ותשבח לקדוש ברוך הוא, וזהו קדושים תהיו כקדוש אני ותדבקו במידותיי. ובוא נאמר במצב
בראשית, כן. אף אני רחום, אף
נכון, תדבקו במידותיי, נכון. אבל אני חוזר ואולי מרחיב את זה טיפה. הוא אומר שתבוא הנפש. אנחנו חייבים לבוא ולומר, כיוון שנברנו נפש בתוך גוף, ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר קדושים תהיו, אנחנו מסוגלים לבוא לא רק עם הנפש, גם עם הגוף שלנו, ולשבח את הקדוש ברוך הוא. לכן מרן הרב קוק כתב שההתעמלות שעושים בחורי ישראל, יש בזה מדרגה כביכול כמו הכוונות והייחודים שעושים גדולי המקובלים. כי הבשר שלנו בשר קודש. כאשר הם מעצימים את הבשר, הם מעצימים את מדרגת הקדושה. ורק עכשיו שחזרנו לארץ, חזרנו לארץ ישראל, חזרנו למצב שהחיים שלנו יכולים לחזור להיות טבעיים, אז כל מה שיש בנו מקבל את מדרגת הקדושה. הקדושה לא מצטמצמת רק ל-400 של הלכה, אלא הקדושה חוזרת להופיע על כל מרחבי החיים. ובמילא, אדם שמקדש את חייו בכל מה שהוא עושה, קדוש יאמר לו. על ידי זה שהוא פורש מהחומר, כלומר בכל דבר שעושה, לא החומריות היא זו שמוליכה אותו, לא החומריות היא זו שמובילה אותו, אלא שייכותו אל הקודש, שייכותו אל הקדוש ברוך הוא, שייכותו אל הצד הנבדל מן החומריות, הוא מבדיל את עצמו מהחומריות, אז הוא יכול גם להתפרס אל הקדושה. לכן במהלך של מסילת ישרים, לפני הקדושה יש את הפרישות. הפרישות היא מטביעה באדם את החוסר, ההתפעלות והיחס המרומם אל החומר. אחרי שהוא פרוש והחומר לא בונה אצלו במה, לא מחזיק אצלו מעמד כדבר חשוב, הוא יכול להגיע למדרגה כזאת של קדושה שהוא מתרחב על כל מגווני החיים, וכל החיים אפילו גשמים תופסים אצלו מקום של קודש. ולכן אדם שרוצה להקריב קורבנות בזמן הזה כשאין בית המקדש, אז הוא נותן אוכל לקדוש, נותן יין לאדם קדוש, והוא כאילו מקריב נסחים, הוא מקריב נסחים, כאילו בעצם מקריב נסחים על המזבח, או מקריב קורבנות על המזבח. כי אדם כזה שקידש את כל החיים שלו, הפך את כל החיים להיות שייכים אל הקודש, אז כל מה שהוא עושה, הכל הוא ביטוי של הקודש. אז מתוך נקרא לזה, מתוך שירת הים, שעם ישראל התגלתה לו המדרגה האמיתית שלו של הקדושה הטבעית, אנחנו יוצאים ישר אל הפרשה הזאת של קדושים תהיו, מתוך שהקדוש הוא נותן לנו את השאיפה ואת המגמה של חיינו להיות קדושים, אבל מתוך ההבטחה האלוקית של המעברת לנו כל הזמן, כי אנחנו קדושים באמת בתוכנו. שבת שלום וברוך.